בואו נתחיל מעמוד י', פרשת ויקרא עמוד י', שנת ת' וישיינת. במדרש רבה פרק א', פרשה א', אתה נכון, ויקרא אל משה. אז אומר המדרש, ולא כאברהם, ולא כאברהם. באברהם כתוב ויקרא מלאך השם אל אברהם. המלאך קורא והדיבור מדבר, זאת אומרת מי שקרא לאברהם זה מלאך השם. ברם אחה אמר רבי אבין, אמר הקדוש ברוך הוא, אני הוא הקורא ואני המדבר, שנאמר אני דיברתי אף קראתיו אביותיו והצליח דרכו. מה ההבדל, הוא שואל, מה ההבדל אם מלאך קורא, אם הקדוש ברוך הוא קורא? להבין מעלת הקריאה, אם היא על ידי הקדוש ברוך הוא. כי לכאורה עיקר הוא הדיבור, מה נפקא מינה מי הוא הקורא? ונראה בהקדים מאמר,
זה לא כל כך נפקא מינה, הבדל אם הקדוש ברוך הוא קורא בעצמו.
נראה, אז הוא מנסה להסביר. זו שאלה בשביל התשובה. ונראה בהקדים מאמר כבוד קודשו אבי אדוני מורי ורבי, זכר צדיק לברכה, שפירש ההפרש, שפירש ההפרש שבין בבלעם כתוב ויקר אלוהים אל בלעם, כן, ואצלנו כתוב ויקרא אל משה. אז הוא פירש את ההפרש שבין ויקר שנאמר בבלעם לויקרא שנאמר במשה. כי לשון ויקר היינו שהדיבור בא אליו למקומו ולא נתעלה על ידי הדיבור ונשאר בלעם הרשע כמו שהיה עומד מבחוץ. אבל לשון ויקרא שקרא אותו, הכוונה קרב אותו אליו, שקרא אותו שיקרב הלום ונתעלה לקראת הדיבור. וזה אומר רב ננזר ההבדל שבין ויקר לויקרא. ויקרא הוא קרא אותו אליו, העלה אותו. לעומת זאת ויקר הכוונה כביכול הוא בא אליו, במקום שבלעם יבוא כביכול הקדוש ברוך הוא בא אליו. מה, עד כאן תוכן דבריו. אז הוא אומר, ויש להוסיף בזה דברים שמודדים לאיש כמידתו, שבלעם הרשע עם כל בקשתו קרבת אלוהים לא רצה להניח את המעשים המכוערים שלו, והתונות הוכיח, רק רצה בשניהם יחדיו. כן, רצה גם את זה וגם את זה. היינו בקרבת אלוקים בעודנו מלוכלך בתינופת מעשיו המכוערים. על כן נמדד לו כמידתו, שאפילו בעת שבא לו הדיבור לכבודם של ישראל, לא הוציאו הדיבור ממהותו הרעה. וזה הפירוש שהדיבור בא אליו, כמשל הזוהר הקדוש במצורה הדופק על הפתח. כן, אז הזוהר אומר שהמצורה דופק על הפתח, לא נותנים לו להיכנס, יוצאים אליו. כן, למה? כי אם הוא ייכנס הוא יטמא את הבית. כן, אז לכן יוצאים אליו. אותו דבר גם בלעם, הקדוש ברוך הוא לא מעלה אותו, לא מביא אותו אליו, ההפך, כביכול הוא יוצא אליו כדי שחס וחלילה כן לא יהיה לו מגע, כי המגע שלו הוא מגע מטמא. לעומת זאת, אבל משה רבינו עליו השלום, שכל מהותו הייתה פרישות מהחומר, כשמו משה, כי המהר"ל אומר, מה הפירוש שבתיה קרא את שמו משה? כי מן המים משיתיו. מה זה מן המים משיתיו? אז אומר המהר"ל שהכוונה היא, המים זה ביטוי לחומר, היא כביכול, השם שלו מעיד על המהות שלו. מהי המהות שלו? המהות שלו היא, הוא כביכול הוצא מן החומר, יוצא מן החומר, מופרש מן החומר. מן המים משיתיו, הוצאתי אותו מן המים. המים זה ביטוי של החומר, והמהות של משה רבינו זה היציאה מן החומר. כן, אז הוא אומר, והיה מתקדש, ועד כדי כך משה רבינו היה מתקדש והולך, פירש מן האישה, על כן נמדד לו במידתו. הקדוש ברוך הוא ויקרא אל משה, כן? על כן נמדד לו במידתו, שנקרא ונתעלה לקראת הדיבור ונתקדש עוד יותר ויותר. אז הוא אומר, כתוב במדרש רבה בפרשה שלנו, משל למלך, כך אומר המדרש, שהייתה לו אישה. שוב המדרש מבאר את החילוק שבין בלעם למשה. אז אומר המדרש, משל למלך שהייתה לו אישה והייתה לו פילגש. אישה היא בקידושים, זאת אומרת, כן, היא אשתו. פילגשים, אומרת הגמרא, זה בלי קידושים לדעת רוב הפוסקים. זאת אומרת, זה משהו שהוא כביכול מתחת לשולחן, לא נעשה כחוק, כי אישה היא בקידושים ופילגשים בלי קידושים לדעת רוב הפוסקים. מה עושים הקידושים? מה עושה הקידושים כשאדם מקדש לאישה? אז על ידי הקידושים היא מיוחדת ומזומנת.
פילגש לא?
מה?
פילגש לא?
פילגש לא.
אני פנויה למישהו אחר?
על כל פנים, אין את האיסור השתי שיש באישה רגילה, הוא תוצאה מזה. התוספות בקידושין שואל, מה הגמרא אומרת, כתוב, מה זה הלשון האיש מקדש, לשון קידושין? למה זה נקרא לשון קידושין? אז אומרת, אסר לה הכו לאלמה כהקדש, הוא אוסר אותה על כל העולם כמו הקדש. הקידושין, זה שאדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, הוא כביכול הופך אותה, זאת אומרת, הוא מכיל עליה איסור כלפי כל העולם.
נכון.
זה פירוש אחד. פירוש שני, שהלשון מקודשת, הכוונה מיוחדת לי ומזומנת לי. זאת אומרת, כשאדם מקדש אישה הוא הופך אותה למיוחדת לו. אז יוצא שהקידושין הם הקניין שאדם עושה באישה, בזה הוא הופך אותה למיוחדת לו. אבל אם הוא לא מקדש אותה, אז באמת היא לא מיוחדת לו. מה שעושה אותה מיוחדת לו, מזומנת לו, זה הקידושין.
אז פילגש, מה זה פילגש?
פילגש,
מה ההבדל פילגש עם אישה אחרת פנויה?
היא מיוחדת לו לביאה, אבל הוא לא קידש אותה. הוא בא עליה, אבל לא מקדש אותה. אז הגמרא אומרת, פילגשים בלא כתובה ובלא קידושים. אין בכלל, זאת אומרת, אין איזשהו
צד
פורמלי. אין מחויבות.
היא יכולה לצאת מתי היא רוצה?
לכאורה. יכול להיות שפילגש של מלך תהיה אסורה. הגמרא אומרת שאסור,
כבוד המלך.
בכבודו של המלך. זאת אומרת, אסור להשתמש. הגמרא אומרת, אפילו בשביל הרבית של המלך אסור להשתמש.
נכון.
אז היא לא גרועה מכלי שהשתמש בו המלך, אבל רואים שיש הבדל. יש הבדל בין, אז חז"ל אומרים, זה המשל שחז"ל נותנים ליחס שבין משה לבלעם. משה רבינו כביכול הוא האישה של המלך כביכול, ובלעם זה כמו שאמרת מקרה, זה משהו מקרי, זה לא קשר מהותי. משה רבינו קשור לריבונו של עולם בקשר מהותי, אבל בלעם זה כמו פילגש, כמו פילגש. הקדוש ברוך הוא מתגלה לו, כן? אבל הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא זה כמו קשר של פילגש. פילגש, זה מה שהוא אומר. וזהו מאמר המדרש רבה, משל למלך שהייתה לו אישה ופילגש, כי אישה היא בקידושין ופילגשים בלי קידושין לדעת רוב הפוסקים, ועל ידי הקידושין היא מיוחדת ומזומנת לו ואסורה על כל העולם כמו הקדש. וזה נביאי ישראל, שהם מיוחדים ומזומנים רק לעשות רצון אביהם שבשמיים ולא לצורך עצמם כלל. אבל נביאי אומות העולם הם רק כדמיון פילגש. והנה מדרש רבה, שוב בתחילת הפרשה שלנו, ברכו השם על אחיו גיבורי כוח. יש פסוק, עושי דברו לשמוע בכל דברו, כך כתוב, ברכו השם על אחיו. אז אומר נקראו הנביאים מלאכים, כן? כתוב ויעל מלאך, יש פסוק יהושע אני חושב או בשופטים, ויעל מלאך השם מן הבוכים. שואל המדרש, וכי מלאך היה? ויעל מלאך השם מן המוחים, וכי מלאך היה ולא פנחס היה. למה קורא אותו מלאך? אלא אמר רבי סימון, פנחס בשעה שהייתה רוח הקודש שורה עליו, היו פניו בוערות כלפידים. במינים אחרות המדרש רוצה לומר, הייתה לו צורה של מלאך, עד כאן. אז הוא מסביר, דיני מלאך הוא מלשון שליחות, היינו שאין לו שום בחינה ומהות בפני עצמו. זאת אומרת, המהות של המלאך הוא נשלח, הוא שלוחו של ריבונו של עולם, אין לו שום בחינה ומהות עצמית, רק לעשות רצון משלחו וממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וכן הנביאים, הוא אומר, לא חשו על עצמם כלל, רק לעשות שליחותם. אך כל זה הוא בעת שרוח הקודש שורה עליהם, לבשו לבוש של מלאכים, אבל כשנסתלקה מהם רוח הקודש שבו להיות כיתר האנשים. על כן, רק אז שרוח הקודש שורה עליהם, פניהם בוערות כלפידים. זה בשאר הנביאים, כן? על פנחס כתוב שויה על מלאך השם מן הבוכים. שואל המדרש, מלאך? הרי זה פנחס. פנחס הוא אדם, הוא לא מלאך. התשובה היא, אבל בשעה שהיה הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, היו פניו בוערות כלפידים. אז אומר השם משמואל, מה רואים מכאן? רואים מכאן שבאמת יש מצב, יש זמן שבו הנביא מוגדר כמלאך. מאיזה בחינה? הוא אומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, כביכול כל כולו מסור לשליחותו של מקום, ומבחינה זאת הוא דומה למלאך, כי זה עניינו של המלאך. המלאך במהות שלו הוא שליח, זה מה שהוא אומר. אבל כשנסתלקה מהם רוח הקודש שבו להיות כיתר האנשים, ועל כן רק אז שרוח הקודש שורה עליהם, פניהם בוערות כלפידים. אבל משה רבינו עליו השלום היה תמיד מוכן לנבואה, והיה תמיד כמו מלאך שכל מהותו היא השליחות, ועל כן תמיד היה האור האלוקי על פניו. כתוב, ויראו כל העם כי קרן אור פני משה, והתורה אומרת וישם על פניו מסווה, היה צריך למסווה. למה? כי היה האור הוא קרן. מדוע? משום שאצלו לא, אצל נביא רגיל יש שלב שבו הנבואה שורה עליו, ואז באמת הוא אומר כמו מלאך, אבל כשאין הנבואה שורה עליו, לא. אצל משה רבינו כל הזמן היה במצב כזה.
זה אור מוחשי?
כתוב כי קרה ויר כל העם, זה אור שרואים אותו, רואים שהעם ראה, כתוב כי קרה אור פני משה. ולפי זה יובנו דברי המדרש רבה הניצבים פתח דברים, שעכשיו הוא חוזר למדרש שהוא התחיל איתו. ולפי זה יובנו דברי המדרש רבה הניצבים פתח דברינו, שכל הנביאים היה מלאך קורא. כך כתוב, מלאך השם, ויקרא מלאך השם אל אברהם. כאן כתוב, ויקרא אל משה וידבר השם אליו. היינו שהמלאך קורא, מה הכוונה? כל הנביאים היה המלאך קורא. היינו שהמלאך קורא והגביע אותו עד שנתעלה למדרגת מלאך, ואז היה הדיבור מדבר עם ברם. אומר המדרש, אך אני הקורא. היינו שמשה רבינו עליו השלום, בניגוד לנביאים רגילים, לא הוא צריך שיתעלה למדרגת מלאך, שזה היה תמיד גם קודם הקריאה. כמו שאמרנו, אצל משה רבינו הוא נמצא בדרגה של מלאך כל הזמן. כל המהות של משה רבינו היא שליחות, זה מה שהוא אומר. אז זה דרגה של מלאך כל הזמן. משה רבינו עליו השלום לא צריך שיתעלה למדרגת מלאך. מדוע? משהו שהוא היה תמיד במדרגה הזאת גם קודם הקריאה, אלא שהקריאה הייתה מעת השם יתברך, היינו שהוא גבה ונתעלה עוד יותר ויותר יותר ממדרגת מלאך. ולפי הדברים האלה יובן מה שאנו אומרים בליל שבת קודש קודם הסעודה, בצאתכם לשלום. כתוב הרי שאדם בא לביתו בליל שבת, בא לביתו בליל שבת, אז שני מלאכים מלווים אותו, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. אז הוא אומר, הנה אמרו זל, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצא בת קול ואמרה להם, ואמרה, צריך לומר, מי גילה רז זה לבניי, מי גילה לבניי רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו, נעשה ונשמע, מי גילה לבניי את הסוד, כן, של נעשה ונשמע. יצא בת קול ואמרה, מי גילה לבניי רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו, דכתיב ברכו השם מלאכיו. הגמרא מביאה פסוק שממנו רואים את היסוד הזה של נעשה ונשמע. כתוב, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל דברו. אז רואים,
העשייה לפני השמיעה,
בדיוק, העשייה קודמת לשמיעה, כן? בריש העושה הדר לשמוע. ואמרו זל שם באותה סוגיה במסכת שבת, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, וקשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. וכשחטאו, הכוונה בעגל, פרקו מהם, וכולם זכה משה ונטלם. זאת אומרת, את כל אותם כביכול עדיים שהונקו לישראל בשעת מתן תורה, כשאמרו נעשה ונשמע, אז כולם זכה בהם משה ונטלם. ואיתה בכתבי הארי ז"ל, כתוב בכתבי הארי שאומנם משה רבינו זכה בהם, אבל בשבת משה מחזירה לישראל. כביכול התכשיטים האלה שנלקחו מישראל בשעת מעשה העגל מוחזרים לישראל כל שבת, וזה מה שכתוב, ישמח משה במתנת חלקו. מה הכוונה? כך כתוב אומר בכתבי הארי. וממוצא הדבר, מה אנחנו שומעים מכאן? שבשבת, זאת אומרת, מה פירוש מחזירים להם? צריך להבין, הרי אתה אומר שהעדיים האלה נלקחו מהם בגלל, זה מה שכתוב, התנצלו בני ישראל את הדיה מהר חורב בגלל שחטאו בעגל. נו, אז מה פירוש מחזירים להם את זה בשבת? ולמה נלקחו מהם? הפירוש הוא, העדיים האלה מתאימים למדרגה הרוחנית שלהם. אז כל עוד הם היו במדרגה של מתן תורה, אז הפירוש הוא, זה כביכול הקישוט שלהם. אבל ברגע שהם ירדו מהמדרגה הזאת, אז זה לא שייך להם, לא ש... לא, הדעים האלה באים לבטא מדרגה, הם לא, הם עכשיו לא במדרגה. אבל אם המדרש אומר, אם כתוב שבשבת מחזירם להם משה רבינו, סימן שבשבת אנחנו חוזרים לאותה מדרגה שהייתה כביכול לפני מתן תורה, לפני...
זה לא
כתרים? לא משנה, זה לא משנה, זה משהו רוחני, זה לא משהו גשמי. אז כתוב בכתבי הארי ז"ל שבשבת משה מחזירם לישראל, וזה מה שכתוב, ישמח משה במתת חלקו. אז מה הוא אומר? ממוצא הדבר שבשבת חוזרים ישראל, אם כביכול המדרש אומר שמשה רבינו מחזירם להם, סימן שבשבת חוזרים ישראל למדרגה של קודם החטא, שהיו כמהלכי השרת. הוא אומר, אולי מטעם זה נוכל להסביר את מה שכתוב במדרש רבה פרשת בראשית, שכתוב ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. אז שואל המדרש, במה ברכו? כתוב ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, במה הוא ברך אותו? אז אומר המדרש, ברכו במאור פנים. הברכה של שהקדוש ברוך הוא מברך את היום השביעי, זה שמאור פניו של אדם אינו דומה מאור פניו של אדם בשבת למאור פניו בחול. והיינו, מה הכוונה? שכל איש ישראל בשבת, זאת אומרת, מה המשמעות של המאור פנים הזה? אז הוא אומר, הרי אמרנו קודם, אמרנו ההבדל בין משה רבינו לשאר הנביאים, שאצל שאר הנביאים בשעה שמתנבאים, כמו שכתוב על פנחס, הם במדרגת מלאך. באותה שעה כביכול הם, יש התבטלות מוחלטת כלפי רצון השם, והנביא כביכול מתרומם למדרגה של מלאך. אבל כל זה באופן זמני. אצל משה רבינו זה היה קבוע. הסברנו מה הכוונה קבוע. קרן אור פניו, אבל מה המשמעות של קרינת האור? קרינת האור מבטאת את העובדה שמשה רבינו, כל המהות שלו היא מהות של שליחות. אז ממילא הוא אומר, אם כתוב ויברך אלוקים את יהושע ויקדש אותו, במה ברכו? ברכו במאור פנים, שאינו דומה מאור פניו של אדם. אז הפירוש הוא, המאור פנים מגלה רמה רוחנית. אז כמו שראינו, שמה, מה הגילוי של קרינת אור פני משה? הגילוי הוא שהוא מלאך, אבל הוא מלאך קבוע. אצל שאר הנביאים המדרגה של המלאכות שלהם היא רק בשעה שהם מתנבאים, כן? אז הוא אומר ואולי מטעם זה כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא ויברך אלוהים את יום השביעי ברחוב עם מאור פנים, שאין מאור פניו של אדם דומה בשבת כביכול. והיינו, מה המשמעות? שכל יהודי, כל איש ישראל בשבת לובש מלאכות, הוא הופך להיות מלאך במידה מסוימת. וכמו שכתוב על פנחס, שבשעה שרוח הקודש שורה עליו היו פניו בוערות כלפידים, כנתבהר לאל. וזוהי צורת האיש הישראלי בכל יום השבת. אומרו, אז לפי זה אנחנו יכולים להסביר למה אחרי שאנחנו אומרים שלום עליכם, עליכי השרת, בוא אחר לשלום, בוא לשלום, אתה אומר צאתכם לשלום, מה אתה מוציא אותם? מה אתה מוציא אותם? התשובה היא בגלל שאנחנו הפכנו להיות מלאכים בשבת.
לא צריכים אותם,
אז משחררים אותם.
כן, זה מה שהוא אומר. אז זה מה שהוא אומר, וזוהי צורת האיש הישראלי בכל יום השבת, ולפי זה בעת סעודת שבת, שהיא כן קריאה לסעודת הדמלכה, היהודי מתעלה עוד יותר ואינם צריכים עוד למהלכי השרת שיעלו אותם. רק כאין, כמו שהוא אמר על משה רבינו, משה רבינו לא כתוב שקרא אליו מלאך, הוא לא צריך שמלאך יקרא לו. מדוע? שכל המהות שלו היא מהות מלאכית. אז הוא אומר, היהודי בשבת, כן, כאין אני הקורא שהיה למשה רבינו עליו השלום. והיינו שאין לנו אומרים, זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, ישמח משה מנדת חלקו, שכביכול את המדרגה שבה, מה זה? אז אמרנו, משה רבינו זכה באותם כתרים ונותן אותם לישראל, זוהי מתנת חלקו. אז הוא אומר, והיינו שאנו אומרים ישמח משה מנדת חלקו, שזה שהוא נותן זה במתנה לישראל, כמו שכתב הארי, ומגיעים לעונג שאין למעלה מעונג. על כן אנו אומרים בצאתכם לשלום, כן שכתוב בזוהר הקדוש שכל ששת ימי המעשה מתייחדים על ידי מלאך כביכול שנקרא מתת, ובשבת על ידי צדיק חי על מין. לא על ידי, החיות של היהודי בשבת היא במדרגה יותר גבוהה, כל השבוע במדרגה של מלאך, אבל בשבת, כיוון שהיהודי עצמו מבחינה מסוימת הופך להיות מלאך, הרגשת, תחושת השליחות שהיא המהות של המלאך בשבת, היא באה לידי ביטוי במאור פניו של האדם. אז ההתעלות שלו היא כבר לא על ידי המלאכית.
מה זה מתת?
מתת זה שם של מלאך.
ראשי תיבות?
מה?
ראשי תיבות?
שם של מלאך, כן. כן.
שהוא זה שמלווה אותנו בכל ימי,
אני בדיוק לא יודע, אני יודע שזה שם של מלאך,
שכל שש ימי המעשה מתייחדים
על ידי מתת. כן,
בסוף לא הבנתי את הלשון דיבור, זה יותר
עוד פעם
גבוה מלשון,
לא, המדרש אומר, איך הלשון של המדרש? ויקרא אל משה ולא כאברהם. באברהם כתוב ויקרא מלאך השם אל אברהם, המלאך קורא והדיבור מדבר, כן? הוא שומע את דבר השם, אבל הקריאה היא קריאה של מלאך. לעומת זאת במשה רבינו כביכול הקדוש ברוך הוא קורא והקדוש ברוך הוא מדבר. אז רואים,
לא בא לבטא יחס בין קריאה ודיבור, תמיד קריאה זה לפני הדיבור.
כן, אבל השאלה מי הקורא, תמיד יש מדרגות שונות, זה משהו,
אבל הדיבור תמיד אותו.
אז למה אומרים שלום עליכם? הייתי צריך להגיד שלום עליכם במוצאי שבת.
לא, הפשט הוא, זה הקדמה, זה הקדמה. הקדמה. כמו שאמרתי, הגמרא אומרת שכשאדם הולך לביתו בליל שבת, שני מלאכים מלווים אותו, מלאך אחד כנגד זכור, מלאך שני כנגד שמור. אבל אחרי שאומר, אומר הוא, אחרי שהוא מגיע לביתו, אז והוא עומד לפני הסעודה, הוא מתעלה למדרגה כזאת שכביכול הוא כבר לא צריך, הוא לא צריך את העילוי מכוח קריאת המלאך. הוא זוכה בעילוי במדרגת משה רבינו עליו השלום. אז אין צורך במלאך. לכן כביכול הוא יכול לומר למלאכים, צאתכם לשלום.
מה
זה
בואכם?
עוד פעם,
עד עכשיו
ליוו
אותו,
יש שלום, יש ברכם, ברכוני לשלום.
כן, אחרי זה הוא אומר צאתכם לשלום,
מזמינים אותו, מבקשים שיברכו.
כן, כן, כן. הלאה כתוב בהמשך הפרשה, אם עולה,
ישמח משה מנת חלקו. מתנת חלקו זה המתנה שמשה נותן או שהוא קיבל?
שהוא קיבל והוא נותן אותה לישראל,
בשתי משמעויות. גם קיבל וגם נותן.
גם קיבל
ונתן.
נותן את חלקו. מה זה חלקו? חלקו זה מה שהוא זכה, אותם כתרים שהוא זכה בהם כביכול הוא נותן אותם. כן, נותן אותם לישראל.
עכשיו המלאכים הללו שמלדים את האדם בליל
שבת,
בליל שבת או אפילו בשבוע, זה אותם המלאכים שנבראים על ידי מעשים טובים?
אני לא יודע. אנחנו
הכוונה אותו דבר או ש...
אני לא יודע, לא יודע. עכשיו כתוב בתורה מיד אחרי ויקרא אל משה וידבר השם אליו, כתוב אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו אל פתח אוהל מועד, יקריב אותו לרצונו לפני השם. כתוב אחר כך מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. כן, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אז הוא אומר כך, כתוב מן הבקר ומן הצאן, הנה כתיב, יש פסוק ידוע בישעיהו, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. כן, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. פרשו המפרשים, מה הכוונה ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו? פרשו המפרשים ששור יש בו דעת להכיר את בעליו תכף משקנהו. ואולי מיטה,
הוא מרגיש שהוא נקנה.
מה?
הוא מרגיש
הכוונה, אני לא יודע, זאת אומרת, זה דבר מעניין, זה דיוק בפסוק, כתוב ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. החמור מכיר את האבוס שלו, אז הוא יודע מי נותן לו אוכל. מי נותן לו אוכל? החותני מספר, חותני היה בצעירותו, הם היו גרים בשערי חסד. בהתחלה, ששכונת שערי חסד נבנתה, בהתחלה לפני
בירושלים.
כן, בירושלים, לפני 80 שנה, 90 שנה.
איפה זה יפו?
מה?
איפה זה יפו? רחוב יפו?
לא, שערי חסד, ליד רחביה. גובלת ברחביה, ליד בנייני וולפסון, מי שמכיר. אז הוא אומר, ואיפה, במקום שהיום נמצא, עכשיו כל האזור של מה שאנחנו קוראים היום עמק המצלבה
וגן
סאקר, איפה שהיום הכנסת, זה היה פעם כפר ערבי.
כן,
שייח בדר.
שייח בדר,
כן, כך נקרא הכפר. היה שם כפר ערבי שקראו לו שייח בדר. עכשיו בגבעה שנמצאת עליה, נמצא עליה מוזיאון ישראל, הייתה שכונה קטנה של כמה יהודים שגרו שם במסירות נפש. הם גרו בודדים בשכונה מרוחקת, אז מאיפה היה להם ביום שישי היו באים מעמיסים על החמור את המצרכים, ועל חמורים את המצרכים, והיו חוזרים חזרה. אז הוא מספר שפעם אחת היה שם יהודי אחד שקראו לו, הוא אומר את השם שלו, פסח, לא משנה, היה לו חמור, היה בא כל יום שישי מאותה גבעה שעליה מוזיאון ישראל, הוא צריך לרדת לוואדי לעמק המצלבה ולעלות עלייה לשערי חסד. טוב, אז הוא הטעין את החמור עם כל המצרכים שהוא קנה, בדרך באו שני ערבים, הוציאו סכין, מזל שלא הרגו אותו, אבל לקחו את החמור עם המצרכים שעליו. כך היה. מה הוא יעשה? עכשיו אפילו, אפילו אם הוא רוצה לקנות מצרכים לבוא לשער חסד, אבל אין לו עם מה לקחת את המצרכים, זה לא, זה לא, לא, אין אוטובוס, זה לא, זה, טוב, חזר הביתה ל, 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 זה נקרא, אני באמת לא זוכר שזה, איך נקרא את השכונה היא, היו שם מספר, מספר בתים של יהודים קטן, חוזר הביתה והוא מספר שלקראת ערב החמור מגיע עם כל המצרכים עליו לבד. מה קרה? אז כנראה שמה שהיה זה כך, הם לקחו את החמור עם המצרכים, כן, אבל עד שהם הספיקו להטעין, להטעין, לפרוק אותו, כן, החמור כנראה עמד שם זמן מסוים, ראה שהם לא באים, הוא יודע את הדרך לבד, הוא לא, כן, אז הוא חזר לבד, ידע שור קונה, הוא בחמור, הוא סבא עליו, חמור מכיר, בא לבד, היה סיפור.
יש שנה,
לא, שהיה ילד, זה כבר 80 שנה אחורה, 80 שנה אחורה, כן.
מתושבי ירושלים.
כן, כן. ולי היה סיפור גם כן עכשיו, סיפור, אני לפני חודשיים, חודש אפילו, פדיתי פטר חמור. ופדו אצלי, לא פדיתי, אני כהן, פדו אצלי פטר חמור. אז אני שואל אותו, בסדר, זה בבית אל, בבית אל יש חווה, הנה עכשיו ראיתי פה היה של, כן, חוות מצוות הנוהגות בארץ. אז מספר לי היהודי שפודה את הפטר חמור, אומר לי, החמור הזה ברח לי. שאלתי אותו, למה אתה פודה אותו עכשיו? הוא כבר בן חצי שנה, מה נזכרת עכשיו? אז הוא אומר, הוא ברח לי. שאלתי אותו, אז מה קרה? הוא חזר לבד. חזר לבד. ברח לשבוע, חזר לבד. שוב, אותו דבר. ידע שהוא קונהו וחמור אבוס בא אליו. ומה יודעת? אבל מה רואים בפסוק? ידע שור קונהו והחמור אבוס בעליו. החמור מכיר את האבוס שלו, יודע מי נותן לו אוכל. שור, מדויק בפסוק, ידע שור קונהו, הוא יודע מי קונה אותו, מי הבעלים שלו. לאו דווקא, לא האבוס קובע, זה משהו מדייק. פרשו הפרשים ששור יש בו דעת להכיר את בעליו תכף מי שקנהו, ואולי מטעם זה יש גמרא בחייגרא. גמרא בחייגרא אומרת, מלך בבהמות שור, מלך בבהמות הוא השור. מה יש? אמרו זל בשמות רבה, ארבעה מיני גאים נבראו בעולם, שור בבהמות ולעומת הצון. השור, רואים שהחזל מנתחים את התכונות של הבהמות, אז חזל אומרים ארבעה מיני גאים יש בעולם, בבהמות השור זאת בהמה שהתכונה שלה היא תכונה של גאווה, מעניין, לעומת הצון. הצון התכונה שלהם היא הפוכה, היא הכנעה, צון נכנע, אבל שור הוא גאה. שור בבהמות וצון היא הכנעה ושפלות ראשו של זה בצד זנבו של זה, היפוך מידתו של השור. ושניהם אומרת הגמרא אין בהם שבח, בצור אומר שניהם אין בהם שבח. גאווה זה מידה מגונה, אבל הוא אומר גם הכנעה זה מידה לא טובה. למה? ושניהם אין בהם שבח זולת כשהם בקדושה. היינו, זאת אומרת, יש מצב של גאווה, לפעמים צריכה להיות גאווה. כתוב ויגבה ליבו בדרכי השם, לפעמים אדם צריך גאווה. זאת אומרת, כשאנשים למשל מזלזלים, כן, או לועגים, אז צריך להראות אני לא מתבייש, כן? לא, אני לא,
אני
גאה במה שאני עושה, כן? הוא אומר, ושניהם אין בהם שבח זולת שהם בקדושה. היינו שיקבל ליבו בדרכי השם ויאמר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, וכל המליגים עליו ועל עבודתו יהיו בעיניו כאפס וכעין. אבל זולת מהקדושה, אם זה לא בקדושה, היינו, הגאווה, הגאות היא עניין רע מאוד. וכמו כן הכנעה ושפלות בקדושה, להיות נכנע להשם ולתורתו ועבודתו. אבל זולת מהקדושה, הכנעה תביאו להיכנע מפני הרשעים ולהתבטל מפניהם. וזה זה שמשני מינים אלו מביאים מה המשמעות שהתורה אומרת מן הבקר ומן הצון. אז אומר מן הבקר ומן הצון, הפירוש הוא רואים שאפשר להביא מהם קורבן, אבל הוא אומר בתנאי שהמידות האלה הן מידות שבאות בקדושה, זה מה שהוא אומר. וזה שמשני מינים אלו מביאים קורבן להשב, היינו שעניינם יהיה רק בקדושה. כן, הלאה. כתוב, עכשיו הוא עובר לעוד נקודה. אז זה הרמז שמן הבקר ומן הצאן. עכשיו הוא עובר לעוד נקודה. ברש"י כתוב, הגמרא אומרת מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אז חז"ל דורשים בכל דבר שהוזכר כאן מיעוט. מן הבהמה אומרים חז"ל ולא כולה. כתוב גם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. מן הבהמה הכוונה לא את כל הבהמה, יש בהמות שכן ויש בהמות שלא. מן הבקר הכוונה לא כל הבקר, יש בקר שכן ויש בקר שלא. ומן הצאן אותו דבר. אז הוא אומר מן הבהמה ולא כולה, להוציא את הרובע והנרבה. זאת אומרת, בהמה שרבעה אדם או שנרבעה לאדם פסולה להקרבה. אותו דבר מן הבקר, להוציא את הנאבד. בהמה שעבדו אותה עבודה זרה פסולה להקרבה. מן הצאן, להוציא את המוקצה. מה זה להוציא את המוקצה? מוקצה לעבודה זרה, בהמה שלא עבדו אותה אבל הקצו אותה לעבודה זרה, כן? כבר אסורה להקרבה. עכשיו כתוב ומן הצאן, הוו המיותרת, להוציא את הנוגח שהמית. את בהמה שהרגה אדם פסולה להקרבה. כשהוא אומר למטה מן העניין, עוד פעם חוזרת התורה ואומרת מן הבקר, זה כבר מיותר, כתבת קודם מן הבקר, שאין תלמוד לומר, זה מיותר, להוציא את הטרפה, במה שהיא טרפה, פסולה להקרבה. עד כאן הדרשות של חז"ל.
לא הבנתי את האחרונה, סליחה.
במה שהיא טרפה, במה שהיא טרפה,
אז בא להוציא או לא בא להוציא?
להוציא, הכוונה שאי אפשר להביא מן הקורבן. אם אתה יודע שבהמה מסוימת היא טרפה, היא פסולה להקרבה. זה גם לא רק אם אתה יודע, גם אם אתה לא יודע.
זה מה אומר שאין תלמוד לומר?
מה? לא, שאין תלמוד לומר, הביטוי שאין תלמוד לומר, הכוונה היא שהפסוק הזה מיותר. זה הכוונה שאין תלמוד לומר. לא היה צורך להביא את הלימוד הזה, שהרי כבר התורה אמרה קודם מן הבקר. מה התורה חוזרת ואומרת עוד פעם מן הבקר? נכון? להוציא את הטריפה. אז עכשיו הוא רוצה לבאר, נראה, הוא אומר פה דבר מאוד מעניין, ונראה בהקדים דברי הרב רב חיים ויטל. רב חיים ויטל אומר, זה נראה לי כתוב בשאר הגלגולים בספר של בעץ חיים, כי אם האדם חוטא, אומר בשאר הגלגולים, יש בתורת הארי, יש חלק מהספר שלו זה שאר הגלגולים. מה זה גלגולים? אז הוא אומר, אם האדם חוטא כבהמה, מעניין, אם האדם חוטא כבהמה, יורד ומתגלגל כבהמה, כיוון שחטא כמוה, הנשמה חוזרת ונכנסת לבהמה, נשמתו של האדם, כיוון שחטא כמוה. ויש לנפש המגולגלת תיקון כשמקריבים את הבהמה לקורבן, ועל ידי שחיטתה של אותה בהמה ושריפתה היא ניתקנה ועולה לריח ניחוח. עד כאן תוכן דבריו. כן? טוב, בסדר, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, ויש לומר כי לעומת התיקון לנפש המגולגלת, זה לא רק תיקון, אז יוצא שנשמה של אדם מתגלגלת בתוך בהמה כדי כביכול לתקן אותה, והתיקון שלה כשמקריבים אותה לקורבן. אז הוא אומר, אבל זה לא רק תיקון של אותה נשמה בבהמה, זה גם, הרי יש אדם שמביא את הבהמה לקורבן,
נכון.
כן, אז הוא אומר גם הוא מתקן. ויש לומר כי לעומת התיקון לנפש המגולגלת הוא תיקון גם למי שמביא את הקורבן. מדוע? לא רק בזה שקיימת מצווה, בזה שהבאת הקורבן, אלא גם בזה שאתה גמלת חסד, בזה שלקחת בהמה, לקחת שור והקרבת אותו לקורבן, או לקחת כבש והקרבת אותו לקורבן. אז אתה, חוץ מזה שעשית מצווה בעצם ההקרבה, אתה גרמת חסד כביכול לאותה נשמה שנתגלגלה בתוך אותו שור או נתגלגלה בתוך אותו כבש. כן? אתה על ידי זה שהקרבת אותה תיקנת אותה, זה גמילות חסד. אז הוא אומר,
ובידוע שכל בהמה היא,
לא, אתה צודק, בהנחה שבתוך אותה בהמה נמצאת נפש מגולגלת, כן? אז הוא אומר, הוא תיקון גם למביא את הקורבן, באשר על ידו נתקנה הנפש המפוגלת, וזה טעם כפרת הקורבן. ונראה מלשון הרב רב חיים ויטל, שכתב, כיוון שחטא כמוה, שדווקא, זאת אומרת, הוא אומר, איזה נשמה מתגלגלת בבהמה? נשמה כזאת שחטאה כמו בהמה, התנהגה כמו בהמה. ויש חטאים כאלה שאתה יכול לומר אדם מתנהג כמו בהמה, אבל יש חטאים כאלה שהוא מתנהג יותר גרוע מבהמה.
אז מה יהיה?
מה יהיה איתו?
מה יהיה?
מה יהיה איתו? אם אדם כזה שהוא אדם שמתנהג כמו בהמה, אז אני אומר, אז הנפש שלו מתגלגלת בתוך בהמה. אבל מה עם אדם כזה שהוא מתנהג יותר גרוע מבהמה, אפילו בהמה לא מתנהגת כך, מה איתו? אז הוא אומר, הוא אומר ככה, ונראה מלשון הרב רב חיים ויטל שכתב, כיוון שחטא כמוה, שדווקא לחטא שהוא חטא באשר הוא אדם ועשה מעשה בהמה, אז לאדם כזה יש תיקון בגלגול לעשות קורבן. אבל אם עשה מעשים מכוערים שאינם רואים אפילו לבהמה, אין לו את התיקון הזה, כן? אין לו את התיקון הזה. עכשיו הוא אומר יסוד שכתוב בתניה, והנה ידוע שנפש בהמה תאורה, אם... אני אסביר. התניה אומר, אני חושב שהסברנו את זה בכמה פעמים, הבעל התניה אומר שיש דברים שאנחנו קוראים להם אסורים, ויש דברים, יש בהמות אסורות,
כן.
ויש בהמות מותרות. למה אתה קורא לזה אסור ולזה מותר? מה הביטוי אסור מותר? אנחנו רגילים, אסור, אסור לאכול, מותר מותר לאכול, אבל המילה אסור, מה זה בית האסורים? בעברית.
כבול.
קשורים. אסורים זה קשורים. מותרים זה לא קשורים.
כן,
מה, 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 מה הקשר בין אסור, בין אסורים, כן, בימה. קשורים לבהמה אסורה? אז הוא אומר, הפירוש הוא ככה, כשדבר הוא אסור, פירושו של דבר שהוא קשור לטומאה. יש בעלי חיים אסורים. מה זה בעלי חיים אסורים? בעלי החמור, אסור לאכול, חזיר, אסור באכילה. מה פשט? הוא קשור לטומאה, אי אפשר לשחרר אותו. הקשר שלו לטומאה הוא קשר בל ינתק. לעומת זאת, פרה, כבש, עז, היא מותרת. מה פירוש מותרת? אין לה קשר לטומאה. גם אין לה קשר לקדושה, אבל אלא, זה נקרא, בתניה זה נקרא קליפת נוגה. קליפת נוגה היא קליפה שאפשר להפוך אותה, להשתמש בה לדברים של קדושה. יש קליפות כאלה, יש דברים כאלה, כמו שאמרנו, חזיר קשור לטומאה. זה קליפה כזאת שאי אפשר, אי אפשר שתהיה קשורה לקדושה, אי אפשר לצרף אותה לקדושה. אבל יש קליפות כאלה שאתה יכול להפוך אותם, להשתמש בהם לקדושה, וזה נקרא מותר. מותר, הכוונה היא, אתה, מה הכוונה מותר? הוא לא קשור, הוא לא קשור לטומאה. אתה יכול, כיוון שהוא לא קשור לטומאה, אתה יכול להפוך אותו לקדושה. איך אתה הופך אותו לקדושה? אם אתה לוקח בהמה, אתה אוכל בשר של בהמה, אז הבשר עכשיו הופך להיות חלק ממך. אז אם אתה מתנהג בקדושה, אז הבהמה הזאת הפכה עכשיו למשהו קדוש. היא קיבלה קדושה בזה ש... באכילה שלך, היא הפכה להיות קדושה, היא הפכה להיות חלק ממך. אתם מבינים? אז הוא אומר, מה הוא אומר? עוד פעם נקרא, אבל אם עשה מעשים מכוערים שאינם רואים אפילו לבהמה, אין לו תיקון זה. והנה ידוע שנפש בהמה תאורה היא מקליפת נוגה, כמו שאמרנו, שיכולה להתהפך מטוב לרע ומרע לטוב. היינו שהטוב שבבהמה להיות דקאי רוח. באמת, מה הטוב שבבהמה? הוא אמר קודם, הצון יש בהם הכנעה, יש בהם הכנעה, הם נכנעים. אז הוא אומר שהטוב שבבהמה להיות דיקי רוח, ולהיות אפילו ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. על החמור שהוא בהמה טמאה כתוב, זה דבר טוב שהחמור יודע למי הוא שייך, כן? אז הוא אומר, כאומרם ז"ל, יש ביטוי בפסוק, אדם הוא בהמה תושיע השם, כן? איך כתוב? אדם הוא בהמה תושיע השם. מה זה אדם הוא בהמה תושיע השם? אז אומרת הגמרא, הוא מביא את הגמרא בחולין, הגמרא אומרת, אילו בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. עליהם נאמר אדם ובהמה תושיע השם. לא הכוונה בהמה תושיע, הכוונה היא האנשים כאלה שהם כמו בהמות. באיזה בחינה הם כמו בהמות? הם משימים עצמם כבהמות, כן? הם עושים את עצמם כבהמות. מה פירוש?
השפלים.
אז הוא אומר, הנה, אדם ובהמה תושיע השם, אלו בני אדם שהם ערומים בדעת, ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. מה הכוונה משימים עצמם כבהמה? אומר רש"י, דיכאי רוח. זאת אומרת, הם מרגישים את עצמם שפלים, שפלים, כמו בהמה. ובמדרש, ובמדרש כתוב יותר. מה זה משימים עצמם כבהמה? כמו הבהמה, אמרנו, נמשכת אחרי האדם. באופן טבעי הולכת אחרי האדם. הם כביכול נמשכים אחרי ריבונו של עולם, משימים עצמם כבהמה, נמשכים אחרי רצון השם, כן? כמו שכתוב, כאייל תהרוג, אלפי כמים, כן נפשי תהרוג אליך השם, נמשכים אחרי הקדוש ברוך הוא. הרע שבבהמה ולי, מה הרע שבבהמה? כתוב שאם בהמה, אם אדם מתנהג כבהמה, אז הוא הופך להיות בהמה, הוא מתגלגל בתוך בהמה, מה שהוא הביא בשם הארי. מה זה הרע שבבהמה? מה זה
מתנהג כבהמה?
אז הוא אומר לא, הרי הבהמה יש לה תאוות, היא אין אצלה מעצורים, כן? יש לה תאוות. אז הוא אומר, להיות הרע שבבהמה הוא להיות נמשך לגמרי אחרי התאוות החומריות יותר מכפי הסדר, זה מצד אחד. מצד שני, להזיק בקרן שן ורגל, בהמה מזיקה, כן? מזיקה או בזה שהיא אוכלת, או בזה שהיא בועטת, או בזה שהיא נוגחת. והנפש החוטאת שהגיע עונשה להתגלגל בבהמה, הנה היא נדבקת לחלק הטוב שבבהמה עד שיתמרק עוונה, ואז יסבב השם סיבות שתזדמן הבהמה הזו לקורבן. ועכשיו בעת יעלה החלק הטוב שבבהמה להתברר לחלק גבוה, תשוב הנפש החוטאת מנוקה מעוון למקום מעלתה לריח ניחוח. אך אם חס ושלום נשמע הנפש בעבירות שאינן ראויות לחלק הטוב שבבהמה, אז לא תוכל הנפש להידבק בחלק הטוב שבבהמה. במה היא נדבקת? רק בחלק הרע שבו. ואז תוסיף הבהמה לעשות מעשים מכוערים שאינם ראויים אפילו לבהמה. מדוע? משום שנפש הרשע שמגולגלת בה מושכת אותה למעשים מכוערים אלו. הוא אומר, בזה יובן עניין שור הנשכל. יש שור שנוגח, מה עושים איתו? הורגים אותו. הוא לא עולה לקורבן, אותו הורגים. שלכאורה אינו מובן, למה סוקלים את השור? למה סוקלים את השור? שהרי בהמה היא לא בעלת בחירה, ולא שייך למען ישמעו ויראו. מי ישמע? בהמות ישמענה. ולמה תענש? אז הוא אומר, הפירוש הוא, לפי המהלך שהוא מסביר, העונש מגיע לנפש הרשע המגולגלת בה. אומר, ומעתה יובנו דברי רש"י. עכשיו הוא אומר, לפי זה אני מסביר לך את רש"י, זה מסך חז"ל, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. אז אומרים חז"ל, מה זה מן הבהמה? למעט רובע ונרבה. מן הבקר למעט את הנאבד, מן הצאן למעט את המוקצה. או, אז אומר, מעתה יובנו דברי רש"י באלו שנתמעטו מיות קורבן. בהמה שנרבעה לא עולה לקורבן. למה? שזה עניין רע אפילו לבהמה. ומורה, מה רואים מזה? אם בהמה רבה אדם, מורה שמגולגלת בה נפש רשע שמושכת
את נפש. אבל בלעם גרם לכך, לא הבהמה.
מה?
למה היה רשע?
יש בהמה שרובעת ויש בהמה שנרבעת, אתה צודק, לא משנה.
גם האדם שעושה את זה, אבל
גם בהמה, גם כל פנים הוא אומר, הוא מורה שמגולגלת בה נפש רשע כנל שמושכת את נפש הבהמה למעשים אלו. וממילא בהמה כזאת אין לה תיקון בקורבן, כמו שהוא הסביר, על כן פסולה מקורבן. אותו דבר, מן הבקר להוציא את הנאבד, כי הטוב שבשור להיות מתגאה, הוא מלך בבהמות. הוא כבר כתבנו שבדוגמת השור צריך האדם להיות גובה ליבו בדרכי השם, ויאמר כל העולם לא נברא אלא בשבילי, אבל כל המחרפים והמגדפים והמליגים על עבודת השם יתברך יהיו בעיניו כאפס וכעין, ויבטלם בליבו כאפר. אבל להיפוך מזה הוא נאבד צד הרע שבשור, לומר אני ואפסי עוד ואני אמלוך, וכל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה, וזה מורה שמגולגלת בו נפש רשע כזה שאין לו תיקון בקורבן, מאחר שהוא הזדמן להיות לעשות נאבד, עבדו אותו עבודה זרה. עצם העובדה שהוא הגיע למצב כזה שעבדו אותו עבודה זרה מוכיחה, זאת אומרת זה מוכיח שמגולגלת בו נפש רשע שאין לו תיקון, אין לו תיקון בקורבן. אחרי זה הוא אומר מן הצון להוציא את המוקצה, כי צורת הצון להיות מיוחדות ונכנעות לבעליהן, כמו שאומר הכתוב, ואתן צוני צון מריתי, אדם אתם. אז ישראל דומים לצון, ואומרם ז"ל מה צון אין להם אלא כל אחד, אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיים, וזה שמוקצה לעבודה זרה צד הרע שבצון מורה על נפש רשע המגולגלת בו. אחרי זה עוד דורשת הגמרא עוד פסוק, ומן הצון אביו המיותרת להוציא את הנוגח שהמית, דיני ידוע שפרים אלים וכבשים כנגד אברהם יצחק ויעקב, וידוע והזוהר אומר שיעקב כלול בשניים, בצון שהוא כנגד יעקב יש בו שתי מידות, מידת הכנעה מצד אחד ומידת העדיפה והנגיחה מצד שני, כמו שכתוב ביחזקאל, הנני אני ושפטתי בין שא בריאה ובין שא רזה, יען בצד ובכתף תעדופו ובקרניכם תנקחו כל הנחלות, וגומר ומצד מידת ההכנעה נתמעט המוקצה, ומצד מידת העדפה והנגיחה שצד הטוב הוא כעניין רמה קרני בהשם, כמו שאמרנו, והצד הרע שבו הוא כמאמר הכתוב בתהילים, אמרתי לעוללים אל תהולו ולרשעים אל תרימו קרם. וכאשר גובר בצון חלק הרע שבו עד שהוא המית את האדם, זה מורה על עוצם רישתו המגולגלת בו. כאן נתבהר לאל, כשהוא אומר למטה מן העניין מן הבקר, זה המשך הדרשה של החז"ל, שאין תלמוד לומר מיותר הפסוק הזה, בשמה הוא בא להוציא את הטריפה, שהנה כתוב ידע שור קונהו. פרשו המפרשים, מה זה ידע שור קונהו? שיש בו דעת, כמו שהבנו, להכיר את בעליו תכף מי שקנה אותו, ויש לומר שבגלל זה קוראים לשור בקר. מה זה בקר? שמטעם זה נקרא בקר מלשון בוקר, שפירש אבן עזרא, מה זה בוקר? בוקר, הבוקר נותן לך את הביקורת, אתה רואה, אתה יכול להבחין בין דבר אחד לדבר שני, בלילה אתה לא רואה את ההבדל, כן? מלשון בוקר, שפירש אבן עזרא, שהוא מבקר, שכאשר בא השחר יכול לבקר ולהבחין את הצורות, ואשר יש לשור דעת וכוח הכרה, על כן נקרא בקר. והנה טריפה היא מלשון עירוב, כמו שבא בדבריהם ז"ל, יש מושג שנקרא ביצה תרופה בקערה, מה שאנחנו היום קוראים ביצה, ביצה מגולגלת, נכון? והוא עירוב כוח מוות וכוח חיים. מה זה במטרפה? במטרפה מצד אחד היא חיה, מצד שני אבל היא עומדת למות, אז יש פה חיים ומוות מעורבים יחד, זה מה שהוא רוצה לומר, הוא עירוב של כוח מוות וכוח חיים וסופו למות, והיינו שכוח הממית נתערב בו בעודנו חי, והוא היפוך עניין הבוקר. הבוקר זה ההבחנה, ההפרדה, הוא היפוך עניין הבוקר שהוא עניין מבחין ומבדיל מצד הדעת שבו, ואשר נעשה טריפה מורה שהכל אצלו מעורב, נתגלגלה בו נפש רשע, הפך הצד הטוב שבבוקר, ממילא אין לו תיקון בקורבן, כנתבהר ליל. עד כאן. יפה מאוד שמואל.
למה?
עבדים היינו לפחות נזרח, אישה בבית, ברוך השם, ברוך השם.